את הפרק הראשון של הפודקאסט אני הקלטתי לפני שנה עם שלי קסלר, ודיברנו על איך עושים סורסינג בשנת 2021. ישבנו כמו איזה שתי עלובות על שטיח במשרדים של למונייד, עם כלום ציוד ועם 100% של מוטיבציה, כמו בפרק שדיברנו על מיתוג אישי, העיקר להתחיל. וחבל שאין לי תמונה של זה, כי זה באמת היה משעשע איך ישבנו על השטיח, וככה מעלינו קומה מעל חרקה הרצפיים פרקט והרעיש והפריע לנו להקלטה. אבל הנה אנחנו פה שנה אחרי, עם כל מיני בלטמים בדרך עם הפודקאסט, אבל עשיתי את זה והמשכתי לעבוד על הפודקאסט, והיום אנחנו בעצם פוגשות דמות מפתח קהילה שלנו בתחום הסורסינג והגיוס בישראל. ומה שאנחנו הולכות לעשות זה למעשה לדבר על איך עושים סורסינג בשנת 2022, מה המגמות, מה כבר לא עובד, מה אמור לעבוד לנו, מה חשוב לעשות. פרק חובה לכל מי שהולך להתעסק וכבר עוסק בסורסינג. אז לא יכולתי להזמין לי לא את קרן אזולאי, שהיא לידרית ומדריכת סורסינג בינלאומית, מרצה ומדריכה מספר שנים לצד מדריכי הסורסינגים המובילים בעולם, גם בכנסים וגם בוובינרים באירופה וארצות הברית. אני חושבת שאין כמעט חברה בישראל שלא לקחה או התנסתה בהכשרות ובהדרכות של קרן, גם בישראל וגם בחול. עירכה כאן בארץ כנסים מקצועיים, גלובליים, וגם מתעסקת בתחום של עתידנות, נבחרה לאחת מ-100 אנשים לעקוב אחריהם בעולמות ה-HR-Tech, שימשה כשופטת במספר תחרות סטארט-אפים. אפשר עוד שעה ככה לדבר ולהרחיב. יש לה גם קבוצת וואטסאפ שאני לא שייכת אליה, ואני אשמח שתוסיפי אותי, קרן, אחר כך לקבוצת וואטסאפ שאת מנהלת.
זה לפאונדרים. תבואי באיזה סטארט-אפ, אז תיכנסי.
בסדר, תסליקי אותי בפנים, לא אכפת לי.
טוב.
אז וולקם לפודקאסט, אני כל כך שמחה שאת פה, אפילו בשעה שהיא לא קלה. אז אנחנו יכולות לדבר על סורסינג, התחום שאת כל כך מבינה וטובה בו. אנחנו נתחיל. אני טלה סייג, ואתם מאזינים לפודקאסט גיוס ומה שמסביב, הפודקאסט לאנשי הגיוס.
תודה שהזמנת אותי, טל, כל הכבוד לך. בכלל, באופן כללי על מה שאת עושה, לא שהזמנת אותי.
אז ספרי קצת קרן, מה קורה היום בשטח? את פוגשת כל כך הרבה חברות על בסיס יומי. מה את רואה היום שקורה בישראל מבחינת סורסינג?
אוקיי, זה מורכב, אוקיי? זה לא שחור או לבן. אני רואה כמה וכמה דברים. אני רואה מצד אחד שהעולם הזה של הסורסינג הגיע באמת למצב של אפשרות להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת, באוטומציות, במיליון דברים נפלאים באמת. ומצד שני, חברות הייטק שמתחילות להבין שצריך סורסרים, אנחנו מדברים כבר על אחרי 10 שנים שאנחנו עושים סורסינג, הם עוד לא הגיעו לזה, או רק עכשיו מגיעים לזה, רק עכשיו מבינים שזה מה שצריך. אחת החברות אפילו באה ואמרה לי, אנחנו הגענו להבנה שצריך כנראה סורסינג, אוקיי? זאת אומרת, ואני מדברת על עולמות הייטק אפילו, לא תגידי חברה שאולי לא טק או משהו כזה, כסטנדלון, כתפקיד שהוא סטנדלון בחברה, אז יש לנו את שני הקיצוניויות האלה, ולמרות שאני כל הזמן, אני כבר מ-2017 מדברת על עתיד עולם הסורסינג והגיוס, ועדיין, איך אומרים, יושבים על הגדר, יש לי רגל אחת באמת שעוד ללמד את הבוליאני, ומצד שני באמת כל הסטארט-אפים האלה עם כל היכולות המדהימות וצ'טבוטים שעושים סורסינג, אז זה מין ממש כזה, זה מאבק כרגע בעיניי בין שני הקיצוניויות האלה, ומה עושה, זה, מבטלים אחד את השני, זאת אומרת מבחינתי, זה הגיע לאיזשהו פלטו כזה, לאיזשהו מישור, שאי אפשר, כרגע אני לא רואה, אף אחד לא עולה ולא יורד, זאת אומרת, או מאוד נמוך או מאוד גבוה, יש חברות שעושות יופי של עבודה, זה כאילו, אבל באמצע, אני עוד לא רואה שזה הולך לאיזשהו כיוון מסוים, אנחנו תקועים, אנחנו תקועים, גם המצב הזה שאנחנו, ושוב, אני מכלילה טל, אוקיי? יש חבר'ה שעושים עבודה מופלאה, יש חבר'ה שרק עכשיו נכנסים לכל הסיפור הזה. אבל למשל, הבועה הזאת שנוצרה עכשיו, לגייס עוד ועוד אנשי גיוס ועוד סורסרים ואטרף מוחלט, זה לא אמור להיות ככה, זאת אומרת, זה אמור היה להיות שאותם צוותים יישארו פחות או יותר בגודל שלהם, אבל יוותרו על חלק מהעבודה הידנית שהם עושים, שיכניסו אוטומציה, ואוטומציה תיקח מהם 70% ממה שהם עושים, כן? אז אין את זה, אנחנו עדיין לא שם, אני רואה את כולם מגייסים עוד ועוד, וממשיכים לעשות את הכל ידנית, וכמו שהם עשו עד עכשיו, שוב, אני מכלילה. זה קשה לראות את זה, כי אני רואה אותם סובלים, אני רואה שאין יכולת לעשות אסקלציה. אני רואה, חלק מהם אומרים לי, אני רוצה לעשות עוד, אבל אני לא יכולה, אין לי זמן. אז זה באמת סיטואציה לא פשוטה כרגע, אבל יש פתיחות, אני חייבת לציין שמתחילה להיות פתיחות, מתחילה להיות הבנה, וזה טוב לראות.
בחברות שאת מגיעה אליהם, שכבר יש שם צוות גיוס, איך את מתרשמת מרמת ההיכרות עם הטכנולוגיות וההבנת סורסינג באותם צוותי גיוס שאת פוגשת בחברות?
תראי, מי שמגיע אליי בדרך כלל באמת, זה כאלה שהם מבינים שהם לא מספיק יודעים. אלה שמרגישים שהם כבר יודעים הכל, אז הם לא באים אליי. למרות שיש כאלה שכן מגיעים ואומרים, תשמעי, די, אני נמאס לי לעשות ממה שאני עושה, הצוות דורך במקום, אני רוצה לעשות שאנחנו נעשה יותר בפחות מאמץ, אפס מאמץ, כן? אז הם יודעים כבר שהם יודעים, אבל הם עוד לא יודעים מה לעשות בשביל להתקדם הלאה, אוקיי? כל הקטע הזה של האוטומציה הוא קצת מלחיץ, הוא קצת מפחיד, אנחנו באמת גם בישראל יש כאילו סוג של פחות כלים, אני עושה למי לחבר'ה שרק שומעים, אני עושה ככה גרשיים באוויר, כן? כאילו יש לנו פחות כלים, אבל זה לא מדויק, יש לנו באמת כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, שבאמת ייעלו לנו את העבודה, אבל זה גם עניין של תקציבים, אני לא רואה תקציבים, אני רואה חברות שמביאים סורסרים, נותנים להם LinkedIn Recruiter Lite, אוקיי, לייט, זה אומר שהם לא ייחשפו לכל מה שקורה בשוק, וחס ושלום אם הם יצטרכו עוד איזה כמה כלים, זה באמת בעיה. את יודעת למה אני חושבת שיש בעיה כזאת?
אז מה באמת את חושבת המחסום? כלומר, יש הרבה טכנולוגיות, הרבה יכולות, יש גם כסף היום בהרבה חברות, למה אנחנו רואים מחסום של אנשים לעבור את הגדר, כמו שאת אומרת, ולעשות את הדברים שמתאר באוטומציה ובסקיילה?
אוקיי, אז אני אהיה קצת בוטה בקטע הזה. אני חושבת שאחת הסיבות זה כי גיוס יושב תחת HR. HR, זאת אומרת אנשי משאבי אנוש, למרות שזה אחריות שלהם, פחות מעניין אותם הקטע, הפרטים הקטנים של הגיוס, אוקיי? בראייה אסטרטגית כמובן שזה מעניין אותם. אבל הפרטים הקטנים של אם היא תכתוב בוליאני או שהיא צריכה איזשהו כלי בשביל לעשות את זה, סליחה שאני מדברת בשפת נקבה, כן? יש לנו כבר מספיק דברים גם בתחום. אבל אם היא צריכה איזה צ'ופצ'יק שיקנו לה או שהיא תעשה את זה בצורה, זה לא מעניין אותה. הם אמרו לי הרבה פעמים, תעשי לי טובה, זה פשוט לא מעניין אותי הקטע הזה, המנהל גיוס שיתפל בזה. אז זה דבר אחד, אז HR לא מעניין אותו הדברים הקטנים האלה. הדבר השני זה באמת כשמגייסים סורסרים לא מספיק מתעכבים על האופי שלהם. סורסינג זה כמו מחקר, זה כמו מידענות. זה חייב להיות אנשים שהעיניים שלהם זורחות כשהם רואים, שהם חושבים על איפה עוד אני יכול לעשות סורסינג. ויותר מדי אני רואה, ואני בזום עכשיו, כן? אז הרבה פעמים אני רואה אנשים שתוך 3 דקות איבדתי אותם, אוקיי? הם בטלפון. למה? בגלל שזה באמת לא כל כך מעניין אותם. הם באו להכניס כמה מילות מפתח בתוך הלינקדאין, ובאמת, תעזבי אותי, כאילו לא מעניין אותי כל הדברים האלה. אז זאת בעיה בהחלט שהיא שנייה. בעיה שנייה. בעיה שלישית, זה הולך להיות עולמות של טכנולוגיה, אוקיי? קרי, לעשות סורסינג טוב, זה יהיה לתפעל טכנולוגיות. אתה תהיה master of your domain בטכנולוגיות. ולא מעט אנשים, זה לא מדבר אליהם הקטע הזה. ל-HR בכלל זה לא מדבר אליהם. אז יש פה בעיה שכל הדברים האלה, זה תוקע את ההתקדמות בעיניי. אז בסדר, אפשר לשפר את זה באיזושהי צורה, אם יביאו את האנשים וידעו לשאול אותם את השאלות הנכונות בתהליך הגיוס שלהם.
את יודעת, לפני כמה ימים הבן שלי בא אליי ואמר לי, אמא, את האלופה בלמצוא כל דבר בבית. ואז ואז חשבתי לעצמי, האם זה בגלל שאני מסדרת כל היום את הבית, או כי אני באמת טובה בלמצוא דברים, אז שאלה מעניינת, אז מי האנשים שמתאים להם לעשות סורסינג?
קודם כל, הסקרנים. אני רואה את אלה שיושבים בסדנאות, והם סקרנים, והם שואלים שאלות, וזה מעניין אותם. ורק לא מזמן, שבוע שעבר, היו זה שלוש בנות, ששאלו אותי שאלות שאף פעם לא שאלו אותי. נתקעתי, וואלה, לא ידעתי, כאילו שאלו אותי על איזה צ'וקצ'יק שם באיזה משהו, שאני בעצמי לא נכנסתי לתוך עומק העניין, ואמרתי, כל הכבוד, קבלו חיזוק סוף סוף, כאילו יוצאים מהקטע של השאלות הרגילות שכולנו שואלים, והיה פה יצירתיות מחשבתית שאני בעצמי שם, איך אומרים, כבר לא הייתי שם, אז ממש כל הכבוד. אז באמת חבר'ה שמעניין אותם, חבר'ה שאוהבים למצוא את המחט בערימת השחת, חבר'ה שאוהבים ללמוד לבד, לא ייתנו לכם את האינפורמציה הזאת בשום מקום, אוקיי? ממנו לכם סדנאות סבבה, אבל אם לא, אתם צריכים ללמוד לבד, אתם צריכים ללמוד איפה אפשר למצוא כל מיני דברים, איזה בלוגים לעקוב, איזה אנשים לעקוב אחריהם, אז אלה החבר'ה. אבל מעבר לזה גם, דרך אגב, אני חשבתי שזה יהיה המידענים, אבל המידענים ממש לא בעניין. אנחנו קומץ קטן של מידענים בתחום שלנו, כשזה נראה שהכי הגיוני זה שאנחנו נלך להיות סורסרים. אבל לא, מידענים ממש ברובם, ואני עשיתי המון בשביל לנסות להביא אותם, זה לא מעניין אותם, זה בשבילהם איזה מין ספין-אוף של מה שהם עושים, וזה לא מעניין אותם. אז צריך גם, אני אגיד לך גם למה, כי צריך לראיין, וצריך להיות אכפת מאנשים, וצריך להבין כאילו את מקום העבודה וכל הדברים האלה, והם לא בנויים לזה, הם בנויים רק לאינפורמציה. אז זה צריך להיות מן אנשים כאלה שהם קצת אנשי רנסנס כאלה, יודעים לעשות הכל, כלבויניקים.
אבל את יודעת, קרן, אני חושבת שהיום התפיסה היא שסורסר או סורסרית, זה מישהי שלצורך העניין עוד צמחה מתפקיד של מתאמת רעיונות, או סוג של שלב ביניים לקראת גיוס, כלומר בסוף אנשי הגיוס ואנשי סורסינג עושים דברים די שונים, ויכול להיות שאת אומרת פה אמירה, תשמעו, אולי לא בהכרח כל מי שהוא מגייס הוא גם סורסר.
תודה על השאלה. היה לי ויכוח לאורך שנים, לא ויכוח, דיונים, האם ההכלאה הזאת שקוראים לה HR recruiter או איש גיוס שעושה גם סורסינג, אני תמיד טענתי מההתחלה, בגלל שאני יודעת במה כרוך סורסינג, אוקיי? שלא יכול להיות, ההכלאה הזאת אף פעם לא תעבוד כמו שצריך. המון חברות יש להם end-to-end recruiters, שיש בזה את הכיף שלו, אוקיי? יש בזה את הכיף, אתה גם עושה את הסורסינג, אתה גם מלווה אותו עד הסוף, וזה אחריות שלך והכל. אבל מצד שני, אתה אף פעם לא יכול לעשות את הסורסינג כמו שצריך ככה. אז אני בעד הפרדה של התפקידים האלה, ויתרה מזאת, אני בעד לא להביא סורסרים בכלל מעולם הגיוס. אני בעד להביא אנשים מעולמות של סיילס, מעולמות של שיווק, מעולמות של אחרים, אוקיי? פשוט מעולמות אחרים, שאנשים שמה שמעניין אותם זה לעשות את החיפושים, למצוא את האנשים שגם יש להם יכולת תקשורת גבוהה, יכולת כתיבה, אוקיי, אנגלית ברמה טובה, אבל לאנשי פיתוח, את יודעת, זה ממש כואב לי לפעמים לראות שחברות השמה שלמות בעולמות טכנולוגיים, אין שם אף אחד שיש לו רקע פיתוחי, זה נשמע לי בלתי מתקבל על הדעת. עם השנים, כמובן שאנחנו לומדים להגיד את הבאזוורדס הנכונים וכאלה, אני בעד אבל להביא אנשי פיתוח, ויש מספיק שאפשר לעשות להם הסבה. לא בא להם על הקטע הזה של הפיתוח יותר, אבל יש להם את כל הרקע של הלימודים, ניסיון ראשוני, הם יודעים איך לדבר, הם יודעים את המכירים את הלינגו, אז אני בעד להכניס ודם חדש לתוך התעשייה שלנו, יכולה להגיד לך שבחברות שעושות את זה הם מאושרים, אנליסטים מ-8200 שיצאו מ-8200, כן? או כמו שאמרתי, פשוט אנשים ממקומות אחרים. אני מקווה לראות את זה.
מעניין, זה באמת פותח את הראש, גם כי היום יש דרישה נואשת לאנשי גיוס, וגם כי אולי צריך להפריד, כי הוא להבין שלאו דווקא יעבוד חלק הקטע הזה של סורסינג וגיוס ביחד, בטח שהוא end-to-end, אין עדיין הרבה חברות באמת בישראל שמפרידות את זה.
נכון.
ואני חושבת שזה גם יצר המון תסכול, כי אם עכשיו אני מגייסת end-to-end, מצפים ממני בארגון לפנות כל יום ל... 30-50 אנשים מתוך מחשבה, כמו שכולם אומרים, חוק המספרים הגדולים, תפני יותר, תגיעי ליותר, אבל בתכלס זה, 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 זה לא עובד, כאילו גם אם אני אפנה ואני אעשה כל מה שצריך ואני אקשיב להרצאות שלך ועדיין יש תסכול, תשמעי, את עובדת ופונה ופונה אבל הפייפלן לא מתמלא, אז כאילו מה עושים?
אז אני רואה את זה ואני שומעת את זה כל כך, באמת כואב לי הלב על אנשי גיוס שעושים סורסינג או סורסרים, שאני רואה שהחברה לא נותנת להם כלים, זאת אומרת, למשל סתם דוגמה, חברה שדורשת שכולם יבואו למשרד עכשיו 5 ימים בשבוע, דורשים בעצם שהסורסרית תביא, שתביא תוצאות. זה נורא נורא קשה, היום אנשים לא רוצים לבוא למשרד, ברובם, תמיד יש איזה, אני מדברת פה בהכללות. אז איך היא יכולה לצליח במה שהיא עושה, אם הם מבקשים משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי בימינו אנו, במינימום אנשים רוצים היברידי. אז אוקיי, אתם הולכים ולדרוש שאנשים יגיעו 5 ימים בשבוע למשרד, אז תנו צ'ופר אחר, זאת אומרת, משהו שהיא תוכל למכור אותו. אנחנו בעסק של מחירה, אנחנו בעסק של לנסות למכור את המשרה לאנשים שמרוצים איפה שהם נמצאים, מקבלים משכורת טובה, מוערכים, אמר לי איזה מועמד אחד, אני נורא מוערך פה, אני נמצא פה כמה שנים, למה שאני אעזוב את הכל ואני אבוא אליכם? תסבירי לי. ואז אני נתקלת ב-HR'ים, באנשי גיוס שלא יודעים לענות על השאלה הזאת. אז איזה משמעות יש בכלל למייל הזה שאומר, יש לי משרה כזאת וכזאת, כן? כשאני בכלל אפילו לא יודעת מה אני מוכרת ואיך אני בכלל יכולה להעביר אותו משם אליי. אז דבר אחד באמת, כמו שאמרתי, זה שהחברה צריכה לתת לה את הכלים להצליח. דבר שני, השוק נפתח, אוקיי, בפנינו. יש לנו היום, אפשר לגייס אותם רימוט, ואני ממש מתפלט שבסדנות, אני הרבה פעמים שואלת אם מותר להם לגייס רימוט, ואני יותר שומעת לא מאשר כן. למה? היה לנו פה 2 שנים שלמות שיכולנו להתקדם עם כל התחום הזה, וזה לא קורה מספיק. המנהלים המגייסים, אני לא מדברת על הקטע של הגיוס, אלא המנהלים המקצועיים, המקצועיים שמגייסים בעצם, הם עצמם לא יודעים עוד איך לעבוד עם הרימוט הזה. שוב אני מכלילה, אבל אני שומעת את זה יותר מדי. שלא לדבר על נוודים דיגיטליים. החבר'ה האלה, יש לנו המון ישראלים שמסתובבים בעולם, יושבים תחת עצי קוקוס בכל מיני מקומות. אני חברה בכל המקומות האלה, כי אני בעצמי רוצה להיות נוודית דיגיטלית, אז אני מקשיבה להם. והם יכולים להיות העובדים מהטובים שיש לכם, כי הם צריכים אתכם בשביל את החברות, כן? את העבודות האלה, בשביל לממן את הלייפסטייל הזה, אז הם באמת נאמנים, והם לא רוצים לפשל בשום דרך וצורה. יש לזה את האתגרים של זה לנוודים. הם צריכים להיות נוכחים בשעות שהחברה עובדת, period. אם אתה בקצה השני של העולם, זה בעיה שלך אם אתה לא תישן בלילה. אבל אתה צריך לדלבר והכל. אבל זה עובד, זה כבר, ואני לא רואה את זה. החברות לא תמיד מאפשרות את הדברים האלה. אתם יודעים, כל פעם שאנחנו נכנסים לגיטאב, אז אנחנו רואים שבגיטאב יש 17,000 אנשי פיתוח שנמצאים שם, וכולם תמיד בשוק. מה? זה הכל? אז זה באמת לא מייצג את כל השוק שלנו, כי לא כולם נמצאים בגיטאב, אבל יש לנו כמות מוגבלת, למשל, של אנשי פיתוח. שלא רק כל 10,000 אנשי גיוס וסורסרים בישראל מנסים לגייס אותם, אלא גם מחול כולם מתנפלים עלינו ורוצים אותנו כי אנחנו טובים. אז זה כמויות מזעריות, הקונספט הזה של אנחנו יותר מדי סגורים פה לגייס רק בתוכו, חייב יהיה להשתנות. ואני חושבת אולי הדבר האחרון, היום בשביל להצליח בסורסינג צריך כלים, יש לנו תוספים ויש לנו כלים, ויש לנו באמת, אנחנו צריכים עוד, הלינקדאין הזה כבר די, זה רק כלי אחד בכל מה שקורה שם בחוץ, צריך תקציבים וצריך להתחיל להשקיע, ואין עם מי לדבר, אוקיי? זאת, אני חוזרת לדבר הראשון שאמרתי, ואני אולי, איך אומרים, אעלה את... או בואי נאמר כזה דבר, אין לי כוונה להרגיז אנשי HR, אוקיי? אבל כן יש לי כוונה להעלות מודעות שאין להם גישה לדברים הקטנים האלה שאנחנו צריכים והם לא מכירים. סורסרים הרבה פעמים בגלל זה שהם חושבים שהם בתחתית הסולם של העולמות הגיוס, הם לא מעיזים לבוא לבקש, וזה חבל. אוקיי? ואני באמת, חלק מהפעילות שלי בכל השנים האחרונות, זה סורסרים, אתם צריכים להיות חזקים, אתם צריכים להיות חלק מהביזנס, אתם צריכים לבוא ולבקש, אתם צריכים לבוא ולפעמים לעשות brainstorming, אם אתם רוצים שאני אביא לכם 30 ו-40 ו-50 להכניס אותם לתוך הפייפליין, אז אני צריכה גם גישה לתוך כל אותם אנשים בחברה, שיתנו לי אינפורמציה שאין לי. אני לא מצפה מסורסרית היום שתדע מה מדליק איזה DevOps Engineer, שאני צריכה לקחת אותו עכשיו, סליחה, יסלחו לי חברת Wix, ולהעביר אותו לחברת Monday, אוקיי? אני, מה מדליק אותו? למה שיעשה את המעבר הזה? אין לי היום לסורסרית, אפילו לא לאנשי גיוס, את האינפורמציה הזאת. הסורסרים צריכים לבקש ולעשות brainstorming עם החבר'ה האלה שעושים היום את העבודה, והם לא נעים להם, לא נעים להן, לא נעים להם, הם מרגישים שזה חולשה, אוקיי? לבוא ולבקש את האינפורמציה הזאת, וזו טעות, ובאמת כל מה שאני עושה זה לחזק ולחזק ולחזק. שם הייתי רוצה לראות סורסרים גם גדלים, אוקיי? אתם חלק הכי, אני לא רוצה להגיד הכי חשוב, אבל אתם בקו הראשון, אתם המותג, אתם הראשונים שמדברים, אוקיי? הייתה איזה מישהי שעשתה איזשהו כנס, ואמרה שה-HR'ים הם השורה הראשונה. Absolutely not, אוקיי? זה הסורסרים, אותם פוגשים ראשונים, והם, אם הם לא יעשו עבודה מספיק טובה, הם פוגעים במותג. אז אני חושבת שדווקא הסורסרים צריכים להיות, איך אומרים? On top of everything. That's going on. אם אתה סורסר שרק מכניס מילות מפתח לתוך לינקדין, ולכן זה לא סורסינג, זה עולם שלם, ואם רוצים להצליח, אז צריך לעשות את כל הדברים האלה.
בוא נתחיל לפרק את הדבר הזה. אם אתה אומרת, סורסר היא טובה, לא אמורה לשבת כל היום ולשלוח אימיילים בסורסינג, אז זאת אומרת, היא כן צריכה ללכת ולדבר עם הארגון, להבין מה המוצר עושה, להבין מה מדבר לקהל יעד שלה, להיות נוכחת יותר בעולם הביזנס והפרודקט של החיי מוצר בו יובילת. מה עוד סורסר היא צריכה לעשות? איפה היא צריכה להיות במישורים היותר טכנולוגיים שדיברת עליהם מקודם?
אני תמיד ממליצה, קודם כל, לפנות לפחות שעה בשבוע לבדוק כלים, אוקיי? תתחיל לך free trial, אוקיי? לניסיון, תנסי, תתחילי לשחק. אל תתני לי להגיד לך איזה כלים, למרות שדרך אגב, יש המון כלים שם בחוץ, ולא כולם מתאימים לישראל. אני מרגישה לפעמים שאני חוזרת על אותם כלים, וזה מבאס אותי, אבל הסיבה היא שלא הרבה כלים עובדים טוב בישראל. אז זה דבר אחד. אז אחד, תתנסו בעצמכם במה שקורה שם. להקשיב לפודקאסטים, כמו שלך, כמו של חבר'ה מחול, גם אני בקבוצה שלי העליתי גם איזה פודקאסט של צ'אט, ולא זוכר, אתם מדברים גם כן על גיוס הרבה וכאלה. להתחיל להשתמש באוטומציה, ברגע שתתחילו להשתמש באוטומציה, זה יוריד מכם את כל הקטע הזה. אז איפה אפשר להשתמש באוטומציה, למשל, טל? אחד, בשליחת מיילים. יש לנו היום כלים כמו ג'ם, כמו סורסוויר, כמו yesware, שאין, ועוד כל מיני שילובים שכל מיני אנשים כבר עושים אותם, לחלוטין, איך אומרים, להשקיע במייל הראשון, בשני, לעשות אותו, לכתוב אותו, ואחר כך שהמערכת תתמודד עם זה, למה אני צריכה כל הזמן להתעסק עם זה? אבל, אז אתה צריך באמת זמן לפרסונליזציה, אנחנו נדבר, אני מניחה על מיילים, הקטע הזה של פרסונליזציה, אתה אולי קצת מוותר עליו, אבל זה לא אומר שאם אתה מוציא מיילים במסות באוטומציה, שאתה לא יכול לעשות, לכתוב או לייצר מיילים שיש להם ערך מטורף עבור מי שקורא אותם, שהם לא יהיו הדבר הזה של היי קוראים לי וכן, וזאת המשרה. אפשר לייצר מיילים מסה שיהיה להם ערך ממש מצוין. אז ברגע שהורדת את זה ממך, ברגע שאתה, כל הקטע של אתה לקבוע את הפגישות, היום גם הקומית מאפשר את זה, וגם יש בוטים שמאפשרים את זה, זה באמת, סקדג'ול וואנס, קלנדלי, כל החבורה הזאת, להוריד את כל ההתעסקות הזאת. צ'אטבוט, זה נשמע נורא מסובך, אבל הוא עושה כל כך הרבה, ומפנה אותך, ההפך, זה מתחיל להלחץ באמת אנשים, אז מה יישאר לי לעשות? מה יישאר לי לעשות אם הכל יהיה באוטומציה?
רגע. בואי נדבר, בואי נבין מה זה צ'אטבוט, כי יש בזה משהו מאוד מלחיץ. שמי, כאילו כולם מדברים על זה שאנחנו צריכים להיות הכי פרנדלי, והכי נחמדים, והכי מחוברים לשטח, ופתאום את מכניסה איזה בוט. שזה, זה, זה, זה כאילו, את כאילו זרקת איזשהו מטאור לכדור הארץ, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אז בואי תסבירי מה זה בוטים של עולם הגיוס, בואי נפרק את זה ונבין מה זה אומר.
טוב, אז קודם כל זה מ-2017, אני מדברת על זה, וזה מ-2017 כבר קיים בוטים של עולם הגיוס, אבל באמת לא היו בעברית, היום יש את אוליביה ויש עוד איזה כמה. המטרה היא כזאת, המטרה היא שלא הבוטים ייקחו מאיתנו את כל העבודה, הם אמורים להיות עזר, כלי עזר לנו. קרי, אחד הדברים שמאוד חשוב לי היום בסורסינג זה שאנחנו נעשה סורסינג שהוא יעיל טל, אוקיי? לא לזרוק כמה מילות מפתח, לקבל רשימה שלמה ולהוציא לכולם מיילים, רק בשביל לגלות שאחרי שלא רק מייל אחד, מייל שתיים ומייל שלוש, רק בשביל לגלות אחרי שדיברתי איתו שעה וחצי שהוא לא מתאים. אני לא רוצה את זה. אני למדתי מכל הכלי סורסינג היותר מתקדמים ומכל הכלי HR Tech, שמנסים מאוד מאוד לייעל, אוקיי? ולהביא כאלה שיכנסו לכם ישר לתוך הפייפליין, שיהיה לי פחות פחת. ולכן הסורסינג שלי צריך להיות מטויב. המטרה שלי זה שתגיעו ל10-20 אנשים, שמתוכם אתם תדברו עם 10, תגישו 3 ושיגייסו 1. עכשיו, מה עושה הבוט? הבוט הוא בעצם פונה לאנשים באופן אוטומטי שנמצאים בתוך הדאטאבייס שלך, שהוא גם יוצא החוצה ועושה את הסורסינג בעצמו, אוקיי? ובעצם קודם כל עושה שיחה ראשונית. הוא יכול לעשות את זה בוויס, הוא יכול לעשות את זה בוואטסאפ, הוא יכול לעשות את זה ב-SMS, יש עוד מדינות שמשתמשות בזה, הוא יכול להתקשר אליו, אני מדברת עם AI על, כדרך קבע, אני מדברת עם כל מיני גופים כאלה שהם AI, אוקיי? עכשיו, הוא שואל שאלות, הוא מדבר, מה שהכי טוב, ה-candidate experience פה, הוא מדהים, החוויית מועמד, כי באותה הזדמנות גם הבן אדם אומר, וואלה, יש פה את המשרה הזאת, אבל רגע, אני נורא רוצה לדעת אם המשרה הזאת מתאימה לאימהות, או בכלל מה התרבות, אפשר לדבר עם הצ'טבוט הזה. הצ'טבוט הזה יודע לדבר בשפה שוטפת. אז יש פה ערך מוסף, ואני יכולה כבר להגיד, כי בתחילת הדרך היו תמיד אומרים, מי רוצה לדבר עם בוט? אז יש לי חדשות בשבילכם. יש כאלה שמדברים איתם חצי שעה, 90 ומשהו אחוז מהאינטראקציות הם למעלה מחצי שעה, מסיימים את כל התהליך, והתהליך הזה מאוד נעים להם. עכשיו, מה קורה אחרי כל הדבר הזה? אנחנו אז אך ורק בעצם נדבר עם אותם אנשים שעברו איזשהו תהליך סינון ראשוני, אני לא לוקחת את כל התהליך סינון מאיתנו, אוקיי? אבל אם אין לו אנגלית טובה, או אם הוא לא מעוניין בכלל, או יכול להיות שבכלל עוד דברים קשים לו בחברה ופחות מעניין אותו, אז למה שאני אדבר איתו על ההתחלה? אם הבוט עושה עבודה מקסימה, אז לכן המטרה היא להתחיל להשתמש בדברים האלה, ואז אני אמשיך, אני אקח את זה משם, אני אדבר עם אנשים שהביאו עניין, שהם כבר אנחנו יודעים עליהם שהם מתאימים, וכל העבודה היא תהיה פחות להתעסק עם מה שלא מתאים. אנחנו עסוקים היום בכמויות שלמות של, אני אגיד פרופילים, כן, אבל מועמדים פוטנציאליים שהם לא מתאימים. אנחנו רוצים לעבור ב-2022 לסורסינג שיהיה יעיל יותר, ולעבוד יותר עם אלה שכן מתאימים, לא עם אלה שלא.
כשאת מדברת על אוליביה לצורך העניין, איך זה עובד? כן. אני פשוט יושבת לקונפג וחושבת על כל השאלות האפשרות שהם מועמדים יכולים לשאול אותי ומכניסה את זה?
אני, בקטע הספציפי של אוליביה, אני ראיתי דמו קצר מאוד, אני לא בדיוק יודעת, אבל יש כל מיני בוטים בעיקרון, זה שאתם יכולים לקונפג את השאלות, ואז הוא יודע לענות, ואז יש בוטים שהם גם היברידים, קרי, שאל שאלה מועמד שלא, זאת אומרת, אין תשובה עליה בתוך העץ תשובות בכנפוג מאחורה, אוקיי? אז הוא מיד קורא לאיש גיוס לקפוץ לתוך השיחה. ויש כאלה שממש יותר מתקדמים, אני לא יודעת, אוליביה, אני לא השתמשתי בה עדיין, שיודעים לנהל שיחה, וגם אם אין להם את התשובה, אז הם יודעים להגיד איזשהו משהו, ואנחנו נחזור אליך עם התשובה או מה שלא יהיה, או שיודעת בעצמה לבנות איזושהי תשובה. יש היום בוטים מכל דרך וצורה, יש בוטים שהם בטקסט, יש בוטים ש... וואו, אם אתם רק תראו זה פשוט נראה כמו בן אדם על המסך, אתה לא יודע, אתה כמעט ולא יודע שזה לא בן אדם, והוא כמו עובד של חברה, הוא פשוט, אני אשלח לך את זה אחר כך, תתעלפי מאיך שזה נראה, רואים את הריסים ואת את הנקבוביות באור, חצ'קון אפילו יש להם פה ושם, אוקיי? אז כן, אז לפי דעתי באמת צריך להתחיל לחבק את הדבר הזה, הוא רק יעזור לנו.
כן, אני חושבת שפשוט, את אומרת, יש את המחסום, אני חושבת שאחד המחסומים העיקריים זה להתחיל להשתמש בטכנולוגיות שהן זרות לנו, כי יש משהו מפחיד בלחולל שינוי, ואני חושבת שטכנולוגיה זה דבר שהוא מפחיד. מפחיד להתנסות, מפחיד לשנות, מפחיד, אנחנו רגילים לעבוד באיזשהו סיסטם מסוים של תהליכי עבודה, ופה את בעצם תורפת את כל הקלפים ואומרת, בואו תעשו משהו שהוא שונה 180 מעלות עם מה שאנחנו רגילים לעשות, אז הגיוני שיהיה מחסום.
הגיוני? אני בסדר עם זה, אבל מצד שני אנחנו כבר צריכים להתחיל להתקדם, אוקיי? אני אהיה פה האיש הרע. צריך להתחיל להתקדם. אני גם שומעת, למה באים לסדנות? כי מרגישים שזה די, זה כבר לא מספיק. אומרים לי אנשים, אני רוצה לעשות יותר בפחות, אוקיי? אני מרגיש, אני לא, הדרך היחידה לעשות סקיילינג היום בכמויות, זה לגייס עוד ועוד ועוד אנשים. זאת לא התשובה, זאת לא התשובה. התשובה היא להתחיל להתעסק בטכנולוגיות. ואז שמה את רואה לפעמים באמת שהצוות הזה, הצוות או אנשים מסוימים בצוות, זה פחות מתאים להם.
את יודעת, בפרק הקודם של הפודקאסט, אז דיברתי עם מילה רבינוביץ', שהיא HR Business Partner, ועשינו את ההשוואה בין קומית לגרינאוס, מה עדיף. וחלק משמעותי מהשיחות שלנו ומהדיונים שניהלו בפרק היה סביב האוטומציה, כלומר כמה, את אומרת, סקאג'ולינג, אבל אפשר לעשות כך הרבה אוטומציות לרפרלס, לחבר וחבר, ולתהליכי ההחלטות, ולקבלת משוב, אפשר לעשות אוטומציה לכל דבר, כלומר אין ספק שהעולם של אוטומציה וסקייל אפ לא עוצר רק בגיוס, רק בסורסינג.
נכון. דרך אגב, בכלים מתקדמים, אז הוא, היום אני מכירה אנשים שיש להם רק לינקדאין ומחפשים רק את ה-open to opportunities. בשביל זה הם משלמים את כל הלינקדאין קורפ. ואני אומרת שיש היום גם כלים שמראים על אנשים שלא כתבו שהם open to opportunities, אבל הם כן אומרים מה הסיכוי שלהם, עד כמה גדול הסיכוי שלהם להסכים למה שאני אציע להם, אוקיי? יש תוספים אפילו בחינם שאומר בגיטאב שהבן אדם הזה הוא hireable, שהוא פתוח להזדמנויות, כן? איך אומרים? גייס. ניתן לגייס אותו. hireable. כן. אוקיי? אז אם אני עובדת בצורה הכי פשוטה שיש, כן? אז הקטע, אי אפשר להביא את הכמויות האלה, זה אומר לבזבז המון זמן עם אנשים שהם לא מתאימים. אני אישית עובדת בוטיקי, אני מנסה לייעל את הסורסינג שלי, אני פונה לכאלה שהסיכוי שהם יתקבלו הוא גדול יותר, וכך אני ממליצה לעשות. ובאמת, אבל יש לנו חברות השמה בשוק, שגם הם מקשיבים לפודקאסט הזה, והם עובדים לפי כמויות, אז סבבה, זה המקום להתחיל להכניס אוטומציה.
את יודעת שאני חושבת שהיום רובנו מטיילות ומטיילים אך ורק בלינקדין. זאת אומרת, גיטה, ויש כל כך הרבה כלים אחרים שאפשר להשתמש בהם. בואי נדבר על כלים אחרים חוץ מלינקדין שדרכם אפשר לעשות סורסינג.
אוקיי, אז מי שלא מכיר אותי, אז אני מגיעה מעולמות של מידענות ומודיעין תחרותי, אוקיי, ו-competitive intelligence, ואין דבר כזה שאתה משתמש אך ורק בכלי אחד. ולינקדאין זה רק כלי אחד, אוקיי? שאחד, לא כולם נמצאים בו, הם כבר עוזבים יותר ויותר. דבר שני, הפרופילים שם לא מלאים, הרבה מאוד פעמים, אני לא צריכה לספר לכם את זה. דבר שלישי, הם לא מותקנים, הרבה מאוד פעמים. דבר רביעי, אם אני מחפשת קלאוד והוא כתב AWS, בלינקדאין אנחנו לא נפגשים, אוקיי? אם מישהו לא פתח את כל המילות מפתח שלו, לא חשב על כל אופציה אפשרית on the planet, כן? על מה יכול להיות שמישהו כתב, רק על ג'אווה יש 120 מילות מפתח, בלי להגיד ג'אווה, זאת אומרת 120 מילים אחרות, שאם הם כתבו אותם זה אומר שהם יודעים ג'אווה, אוקיי? לינקדאין לא יודע להגיד לך את זה.
לא, זה לא מדויק. אם את משתמשת בקורפורט, יש לך כמו תזאורוס, כלומר הוא פותח לך כמו רשימה של מילות נרדפות תחת ג'אווה דיבלופר. אבל את צריכה את הקורפורט בשביל זה.
אני רואה את זה, מה זאת אומרת? אני רואה את זה, אני יודעת, ועדיין זה לא מושלם. זה לא מושלם, זה מה שאני מנסה להגיד לך, אוקיי? ושוב אני אומרת, אם מישהו כותב AWS ואני חיפשתי קלאוד, לא ניפגש, טל.
אז מה נעשה? אוקיי? אז מה אני יכולה לעשות?
לא ניפגש. אז מה נעשה? לכן חייבים, אי אפשר להישאר רק בלינקדאין, זה בלתי נסבל הרעיון הזה. אז אפשר, אחד, או לעבור לכלי סורסינג מתקדמים, כדוגמת Hire Easy, שהיה Hire Tool, שינה את השם שלו לפני כמה ימים, והם מייצרים תוצאות מתוך מעל 40-50 רשתות חברתיות, ואז מה שקורה זה שאם אני חיפשתי קלאוד, והוא בלינקדאין לא כתב קלאוד, אבל בגיטאפ שלו יש קיוורד כזה שיש קלאוד, אז הוא יביא לי אותו כפרופיל בלינקדאין, מה שלא היה לפני זה טל, אוקיי? ולכן הכלי סורסינג המתקדמים, בעיקר להחלאה הזאת פה בישראל של ה-HR recruiter שאין לו יותר מאשר שעה ביום לעשות סורסינג, אז לפחות שאתה עושה קליק חיפוש, אז לפחות שזה ילך ויסתובב בעוד הרבה מקומות אחרים, ויביא לך עוד הרבה אינפורמציה, ויטייב לך את התוצאות. הבעיה עם הכלים האלה זה שאנשים מצפים שזה מיד יעבוד נפלא, ויש פה עקומת לימוד קטנה. אז זה דבר אחד, אנחנו חייבים להיות איפה שהמועמדים שלנו נמצאים. בלתי מתקבל על הדעת לשבת אך ורק בתוך הלינקדאין. אז את יודעת, יש את הגיטה ואת הסטאק ודריבול ואת כל המקומות האחרים. אבל אני באמת ליבי יוצא לאותם אנשים שצריכים לעבוד על 18 ו-20 משרות ואין להם זמן, ונותנים להם לינקדאין ריקרוטר לייט, אין מה לעשות, יש עליהם לחץ כל כך גדול לדלבר, זה קשה.
זה ממש קשה, זה אני יכולה רק להוסיף, וכמובן אני חושבת שדיברנו על זה, יש עוד כלים, יש את Amazing Hiring, יש את Seek Out, ואנטלו, אז יש לנו בעצם חלופות אחרות בשוק, למערכות שדות לתרגט, על בסיס רשתות חברתיות כאלה ואחרות, עוד המון אנשים, שבסוף זה מתכנס ללינקדאין, אבל בסוף כן לפנייה תהיה בלינקדאין.
ממש לא, אוקיי? אני נורא אוהבת בדיוק שישבתי באיזו ישיבה עכשיו עם הירטשול, כי ניסיתי להבין מה חדש שם, אז אמרתי להם, יש פה איזושהי בעיה שכולם אומרים, אוקיי, אנחנו משתמשים בכלים המתקדמים האלה, אתם אומרים שזה יושב על 40-50 רשתות חברתיות, ובסוף זה מתכנס לתוך פרופיל, אז מה עשינו? אבל הרגע הסברתי למה יעלה הפרופיל הזה בחיפוש, שלא היה עולה אם היית עושה את החיפוש הזה בתוך הלינקדאין, ולא משנה שיש לך קורפ, אוקיי? אז את הפניות אני קרן אזולאי לעולם לא שולחת אינמיילים, אוקיי? never. אני משתמשת בתוספים במיילים, אני מוצאת את המיילים הפרטיים, אני חושבת שלפנות, דרך אגב, אני כבר שמעתי הכל, יש כאלה שמבקשים שיפנו אליהם אך ורק באינמייל, יש כאלה שממש מצליחים עם האינמיילים שלהם, אוקיי? מה שאני מספרת פה זה, איך אומרים, זה לא תעשו רק כמו שאני אומרת, ממש לא. יש אנשים מצליחים בכל מיני צורות, תלוי גם המשרות וכאלה, אוקיי? אני אישית משתמשת בקרום אקסטנשנס, באיזה 5 או 6 שכולם מותקנים אצלי, ואני כמעט תמיד מגיעה למייל הפרטי של מישהו, ואני מוציאה לו מייל פרטי כי אני גם עוקבת אחריו, כל פעם שהוא פותח אני רואה, מי שלא עוקב אחרי המיילים האלה, דרך אגב, אם מייל אתה רואה שהוא פתח, נכון? אבל אתה לא רואה אחרי זה, אני חושבת בקורפ, כי אין לי קורפ, אתה לא רואה אם הוא הסתכל עליו 5 פעמים, זה את יודעת?
לא, יפה. אבל זה יסוור יכול לעשות, אבל הוא בתשלום.
יפה, אבל זה תשלום, תשלום של $19. אז נכון, אז אני רואה אותו, כשאני מדברת על לייעל את העבודה, הוצאתי 10 מיילים, הוצאתי 20 מיילים, מתוכם 10 פתחו פעם אחת ולא ניגשו לזה יותר. האחרים פתחו את זה 2, 3, 4 פעמים, לחצו על איזשהו לינק שכתבתי שם, אוקיי? אלה חבר'ה שאני יודעת מיד שהם יותר מעוניינים, וישר אני מעיפה להם עוד מייל. אז גם בתוך מייל פרטי אני יכולה לעשות בולד, אני יכולה לעשות קישורים בצורה יפה. אני לא מוצאת סיבה היום לפנות באימיילים, בעיקר כשאנחנו יודעים, המספר שמסתובב זה ש-25% מזה הולך לפח. אז אני חושבת שסורסר היום שמוציא אימיילים, חייב לדעת מה קורה עם המיילים האלה. הסתכלו עליהם, לא הסתכלו עליהם. כי לפעמים בלי זה, אתה מצד השני, אתה חושב שלא קורה כלום, ואני רואה שהוא פתח את זה 5 פעמים.
אני רק יוסיף שלאחרונה אנחנו שמות לב שמועמדים רוצים לדעת איך הגעתי למייל שלהם, וזה נהיה שיח, גם בצרות בהייטק אני רואה את זה שכאילו יש איזשהו תחושה גם מצד שני שקצת חדירה לפרטיות, שאם אני שוחת מייל שזה קצת חדירה לפרטיות, ויש סיכוי מאוד גבוה שישאלו אתכם איך הגעת למייל שלי, אז צריך גם להיות מספיק טובה ומתוחכמת להגיד איך הגעת, כלומר במה השתמשת כדי להגיע, זה גם קורה.
פעם אחת בחיים שאלו אותי מאיפה יש לך את המייל שלי, מעבר לזה לא, היום שואלים יותר, אז מה התשובה? התשובה היא תמיד השארת את זה במרחב הציבורי, זאת אומרת הכלים המתקדמים היום יודעים להגיד לך amazing hiring וכאלה, אם מישהו שואל אותך בעיקר באירופה, כן, אם אתה עושה סורסינג באירופה, יש להם גם את הגושפנקה בגלל ה-GDPR, לבוא ולהגיד מאיפה יש לך את המייל שלי, אז אתה יכול ישר להגיד, השארת אותו בגיטה, השארת אותו בסטאק, או במקומות אחרים. אני חושבת דווקא, אני מאוד מתפלאת לשמוע מה שאת אומרת, מכיוון שאנחנו כבר עושים את זה הרבה שנים, ואני אף פעם לא חוויתי את זה ששאלו אותי, חוץ מאשר פעם אחת, והתשובה שלי הייתה גם אז, והייתי עונה על זה גם היום, זה שאני סורסרית, זה התפקיד שלי, והוא השאיר את זה, משתמשת בכלים מתקדמים, הוא השאיר את זה באיזשהו מקור, ואם הוא לא רוצה שאני אפנה לה, וזה בסדר, אז אפשר למחוק את זה, כן? אבל לא, זאת לא בעיה שנתקלתי.
אני חושבת שזה בעיקר נובע מהטירוף שעולה מדרגה משבוע לשבוע, מחודש לחודש בבחירת הגיוס. כולם מוצפים, כולם קלים עלי הצעות עבודה, וכבר מרגישים כבר שיש קצת איזשהו אולי השגת גבול, אבל anyway, לא חייב שזה יקרה, אבל גם אם ישאלו אתכם, תהיו מוכנות לענות עם תשובה מספיק מתוחכמת, אז זה גם מה שכדאי להכיר. את יודעת, אני...
לא יודעת אם מתוחכמת, אבל מקצועית.
מקצועית לגמרי. את יודעת, אני חושבת על זה שיש איזשהו דיסוננס, לפחות שאני חווה אותו, בין הפער, בין איך אני עושה פרסונליזציה למיילים, כמו שאת מציינת, לבין סקייל. כלומר, אם אני עושה אוטומציה, איך אני יכולה לשלב אוטומציה ופרסונליזציה בו זמנית?
אז יש כלים שמאפשרים את הפרסונליזציה, קודם כל אין ויכוח שצריך להיות. עכשיו, שוב, זה לוקח זמן, אוקיי? זה לוקח זמן, ובאמת אם אנחנו עובדים קצת יותר עם כמויות, אז אני כבר, כמו שאמרתי מקודם, mass mailing, אתם יכולים לעשות את זה מרתק. שלוח את זה למיליון אנשים, אבל שיהיה לזה ערך, אוקיי? ולא סתם איזה משהו, זה. אז זה נשים בצד. לכאלה שאנחנו כן רוצים לעשות פרסונליזציה, אז יש היום, הכי פשוט, כמו שאומרים, הפרסונליזציה הכי פשוטה זה שזה מכניס את השם, את השם חברה, את עוד כמה נתונים שהוא מוציא לשם מתוך הפרופיל, ואז זה נשמע כאילו זה פרסונלי, אבל זה לא מתוחכם. שהרי כשאני מלמדת לכתוב מיילים, אז אני טוענת שהחלק הפתיח של המייל, זה הנדלן הכי חשוב של המייל. כי אני מזכירה לנו שוב פעם, אנחנו מנסים למכור פה משהו. כשאני מנסה למכור למישהו משהו, אני מנסה קודם להתחבר אליו באיזושהי צורה. אז אצלי הפתיחים הם כאלה, שאני עושה להם זבנג, כאילו, וואו, מאיפה יש לה את האינפורמציה הזאת? מי זה בכלל שכותב אליי, אוקיי? אז זה לוקח זמן באמת לאסוף, זה יכול לקחת בין כמה שניות לבין לפעמים יותר אם אני ממש רוצה להשקיע, ואין מה לעשות, צריך לעשות את זה לאנשים במינימום שהם הטלנטים, הסופרסטארס שאנחנו לא רוצים לוותר עליהם. אז בהחלט פרסונליזציה לעשות לוקח יותר זמן, ובגלל זה אני גם לא לוותר על זה. לא לוותר על זה, אבל גם בגלל זה אני אומרת שלא יכול להיות HR recruiter שהוא גם עושה סורסינג וגם מוציא מיילים. לפעמים לכתוב מייל ממש טוב יכול לקחת 20 דקות. אז מה, זה לוקח לה מתוך השעה שיש לה זמן ביום לעשות סורסינג, כבר הלך לה על שני מיילים, כן? לכתוב כמו שצריך.
קשוח.
אז לכן אני, קשוח מאוד, קשוח מאוד, ולכן אני הייתי רוצה לראות הפרדה בין המשרות האלה, בפירוש ולגמרי.
את חושבת שכולם צריכים לקבל מייל כל כך מושקע? כלומר, בכל הטירוף שאם עדיין אני עושה גם גיוס וגם סורסינג, כולם צריכים לקבל מייל את המייל הכי מושקע בעולם, או שאני יכולה נגיד להחליט שאני משקיעה בסורסינג ובפניות הרבה יותר מיוחדות לסטארים או לאנשים כאלה ואחרים, כאילו כולם צריכים לקבל את הכי מושקע שיש?
תשמעי, הפניות האלה זה ה-weakest link, זה החוליה החלשה בכל מה שקשור לסורסינג. חוליה החלשה, הכוונה שלי, שזה הכי חשוב בעצם, זאת אומרת, אם זה לא יעבוד כמו שצריך, אז שום דבר לא יעבוד. למצוא אנשים, כולנו יכולים, ברמה כזאת או אחרת, אוקיי? בעוד מקורות או בפחות מקורות. אבל אם אנחנו לא נפנה כמו שצריך, אנחנו לא נביא אותם. אז בעיניי המקום שהכי צריך להשקיע בו זה שם. זה שם וצריך לעשות את זה טוב. ושוב אבל אני אומרת, בגלל שאני מכירה את מצב השוק, אני כן חושבת שאפשר כן לעשות סוג של מייל שאת יכולה לעשות עליו copy-paste, אבל שהפתיח שלו יהיה מרתק, אוקיי? לפעמים דרך אגב הפרדה, כמו שהיום אמרתי בסדנה, אם אתם רוצים לעשות באמת כמויות כאלה, אז תפרידו בין למשל נשים וגברים, שהמייל מסות לנשים יהיה שונה מזה של גברים. פעם עשיתי איזשהו brainstorming באיזושהי חברה, ואחת המפתחות אמרה, אני מרגישה שמקשיבים לי פה. אני מרגישה שאני יכולה להביע דעתי, ושמקשיבים ושאני תורמת. בחברות אחרות, בתור אישה, לא הקשיבו לי. אז אוקיי, אמרתי, יאללה, אז בואו נעשה נוצאים מייל כזה, שבאמת ידבר לנשים, לאימהות, לא יודעת, שירגישו, הטקסטים יכולים להיות שונים מאשר לגברים. אז אתם יכולים לעשות copy-paste אחרי זה, וזה יתאים אבל לכולם, ושיהיה מעניין, שיהיה... בזמן הקורונה למשל, עניין אנשים לדעת, ממש בתחילת הקורונה, אחרי שאנשים יצאו מהאלם, כן? איך זה הולך לקרות? אם אתם הולכים לראיין אותי עכשיו, אני הולך, אוקיי, אני הולך להגיד כן. מה הולך לקרות עכשיו? אז אני הייתי פותחת ומספרת על התהליך, ומי ראיין, ומפה ומשם, וכשמתקבלים, יש חברות ששלחו לפטופים עם מנורות לשולחן, כן? עשו כל מיני דברים, נתתי את האינפורמציה שאנשים רצו לשמוע, ועשיתי את זה בקופי-פייסט לפעמים. הקטע הזה של הפרסונליזציה, אני רוצה רגע קצת לפרק אותו, את הפרסונליזציה הבאמת חזקה, לרדת לפרטים של הקריירה שלו, ושמה הוא עשה וכל הדברים, ולמה זה מתאים, למה המשרה הזאת מתאימה לו בחברה שלנו, כן? ובאמת לכתוב משהו, אני משאירה את זה באמת לאלה שאני לא רוצה לוותר עליהם. מעבר לזה, הפרסונליזציה יכולה להיות גם בקבוצות, זאת אומרת למשרות מסוימות, אוקיי, לכתוב דברים מסוימים, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, ועדיין לעשות copy-pasting, ושהם יקבלו ערך מהמיילים האלה.
לגמרי, אני חושבת שאפשר באמת, כמו שאמרת, ללכת ולדבר עם קהל היד, שזה המהנדסים עם מהנדסות, או אנשי המוצר, ולשאול אותם איפה הם נמצאים, מה הם אוהבים, למה הם אוהבים, איפה הם מסתובבים, אז כאילו יש לנו כבר חצי דרך, אצלנו בארגון, צריך לדעת להשתמש בזה בצורה נכונה ובתבונה. קרן, לפני שאנחנו מסיימות, מי שרוצה היום לצרוך את כל תהליכי האוטומציה, להבין את החום אקסטנשן השונים, דיברנו ככה על כמה מהם, איך את נשארת מעודכנת? כלומר, איפה את צורכת תוכן בעצמך?
אני קודם כל לומדת בעצמי, אני מנסה. אוקיי? נכון שאני מקשיבה לוובינרים וכל מיני כאלה בארצות הברית, או איפה שזה לא יהיה, אבל אני כל הזמן מנסה בעצמי. אבל אני אוהבת לנסות. את ראית, אמרתי, אוליביה, לא ניסיתי בעצמי, אני רק יכולה להגיד על הדמו הקצר שראיתי. אז ללמוד. יש את SourceCon, יש את Sourcing Summit, אבל אין להם בלוג כל כך. יש את HRTX בארצות הברית, Recruiting Daily, כל הקבוצות בפייסבוק, Recruiters Online, כן, Secret Sourcing Group, יש כל מיני כאלה, אני מקשיבה, הרבה פעמים מתווכחת איתם, אבל הרבה פעמים לפעמים מקבלת, יש את דין דקוסטה בארצות הברית שאין, הוא המלך, אבל הרבה פעמים הוא מדבר על המון וכמויות של כלים, אבל לצערי הרב לא מתאימים בישראל, גם לפעמים יש דברים שמדברים עליהם, אבל זה שאומר שאפשר לעשות את זה, זה לא אומר שאני צריך לעשות את זה. בארצות הברית סורסינג זה הרבה פעמים להביא כמויות מטורפות ולעשות סקרייפינג ומיליון דברים כאלה, שאין צורך לפעמים לעשות את זה, כי זה מייצר כמויות מטורפות של אינפורמציה, ואני, למי שלא רוצה לעבוד בצורה הזאת, אז זה לא מתאים לו, כן? האמריקאים ישלחו לכם 5,000 פרופילים שמתוכם מתאימים שניים. הגזמתי קצת, אבל אוקיי, אבל הם עשו סקרייפינג על רשימות שלמות שהם מצאו, אבל הם לא, אין שם אינפורמציה שהם מתאימים עד הסוף. אני חייבת לציין שבכל הקטע הזה של אוטומציה, אני לקחתי על עצמי ואמרתי שאני רוצה לדבר על זה יותר השנה, באמת על סקרייפינג, על אוטומיישן, על כל הדברים האלה, ואני מקווה שאני אצליח ושתהיה התעניינות, כי אני חייבת להגיד שבפעמים שניסיתי, זה לא ממש עבד.
אז יש גם את הקבוצות שלך, יש לך למעשה עם שתי קבוצות פייסבוק, נכון?
כן, אבל אחת לא פעילה. יש לי שלוש. יש לי את אומנות הסורסינג והגיוס בפייסבוק, יש לי את החדשנות של ה-HR Tech והדברים האלה בפייסבוק שאני סגרתי אותה, ויש לי אחת של עולמות הגיוס ב-VR, שזה כבר, איך אומרים, לפודקאסט אחר. שזה מטורף, 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 כן.
מגניב, את רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מסיימות, קרן?
שבאמת, אני הייתי באמת רוצה לראות את הקפיצה הזאת בשנה, שנתיים הקרובות, אני חושבת שצריכה להיות קפיצה, אני לא חושבת שצריך לעשות more of the same, בשביל להימנע מזה, פשוט להתחיל להתעסק עם, באמת עם כלים חדשים, מתקדמים, עם אוטומציות, וזה יאפשר את היכולת ואת הגידול, ואולי גם באמת להביא את האנשים שהם קצת יותר מתאימים לעשות את הדברים האלה, ולא באמת איזושהי ברירת מחדל, זה מה שהיה לי ולכן זה מה שיש לי.
מי שרוצה, הידע הזה נגיש, אני בטוחה שגם את, יש לך המון רצון ואת מנגישה המון המון מידע בקבוצות שאת מנהלת בפייסבוק, אז אני בטוחה שככה מי שרוצה, אני אשמח אם תצטרפו לקבוצת הפייסבוק, גיוס מה שמסביב מקף הקבוצה, גם אני וגם קרן נחכה לכם שם לכל שאלה ולכל מחשבה שעלתה לכם בעקבות הפרק.
מהממת, תודה רבה, טל, יש לך שאלות נפלאות ותודה רבה, תודה, אשת מקצוענית.
תודה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, שבו אנחנו נדבר על כל מה שקשור לאמריקניזציה, איך מגייסים אמריקאים, איך עובדים אמריקאים, זה נושא מאוד מאוד רגיש ומעניין, אז יש למה לחכות לחמישי הבא.